מי מושלם? יסודות, המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 92. אנחנו בעמוד 92 בפסקה למטה. אין לנו כל יכולת לשלוט על רבות מן ההתרחשויות במהלך חיינו. כמה שקט נפשי זה נותן לנו, שאנחנו מבינים שישנם דברים שאין ביכולתנו לשלוט בהתהוותם. זה דבר אחד, שקט נפשי. דבר שני, זה מפנה אותנו להבין, כן? הרגע שאתה מבין שעל אירועים מסוימים אתה לא יכול לשלוט, במקום להוציא את האנרגיה על הניסיון, כן? למגר את האירועים האלו, אתה פשוט משקיע את האנרגיה בניסיון להבין מה תפקידך ביחס אליהם. ואז אתה מגיע למסקנה הפשוטה, הצלולה והברורה והיצירתית, שבעצם תפקידך זה בעצם לקבוע את הגישה. לא לסלק את האירוע הזה, בבחינת הסר מעלי רק את הנגע הזה, אלא לקבוע את היחס כלפי האירוע. כפי שדיברנו רבות, שקביעת היחס היא המפתח להצלחה. קביעת היחס למאורע, היחס האמוני, כן? זה בעצם המפתח להצלחה. אז אמרנו, כאשר אנחנו מבינים, מקבלים את הכלל הפשוט שכתוב כאן, אין לנו כל יכולת לשלוט על רבות מהתרחשויות במהלך חיינו, כן? הקבלה של המשפט הזה, קודם כל, הוא מוריד פלאים את מפלס הגאווה של האדם. כי הרצון לשלוט על מאורעות החיים, כן, הצורך להיות בשליטה, הוא נובע מגאווה. ששום דבר לא יתרחש מבלי רצוני. כמו בעל בית, בוס, שלא מאציל סמכויות על העובדים שלו. הוא רוצה להיות בשליטה מוחלטת. יש לי איזה חבר, שנמצא בקורס קצינים, אז הוא קיבל תפקיד במסגרת הקורס, הוא קיבל תפקיד להיות המפקד של המפקדים לעתיד, כמובן, כן. והיה לו ניסיון מאוד קשה. הוא היה צריך לבחור מבין הצוערים, הוא היה צריך לבחור חיילים שהוא יכל להציל להם סמכויות. עכשיו, אם הוא לא בוחר את הצוער המתאים, והוא מפשל, והוא לא נערך כראוי לתרגיל, הוא לא מזמין את הדברים שצריך, לא במהירות הדרושה, כן? בעיה, כל התרגיל לא יצא לפועל. הוא הציל סמכות על אדם לא ראוי. פישל, מי יקבל לראש? כן, המפקד. יש פה עוד פעם את הסיפור הזה עם, עם הרעש. יש פה עוד חתיכת נייר. מתן, יש לך? לא, אתה רואה שם אתה בקצה? שם בקופה, אני חושב שזה הוא שייך לכאן, אגב. כן, גם דיוק, זה הוא שייך לכאן, ואז זה פשוט נדד. זה יותר מדי גבוה. אז ככה. זהו. אז הצעת הסמכות, כן? שאתה מציל אחר, זה מורה שאתה מסוגל להתגמש קצת עם מידת הגאווה. אבל נחזור לענייננו. קבלת הכלל הגדול הזה, תובנה הזאת, אין לנו יכולת לשלוט על רבות מן ההתרחשויות במהלך חיינו. מורידה את מפלס הגאווה וקובעת יחס חדש למאורעות מן הסוג המדובר. כמו שאמרנו, סיכוי טוב מאוד שהיחס החדש למאורעות יהיה התובנה הנפלאה שבעצם כל אפשרותנו זה בעצם לקבוע את הגישה לדבר. אגב, יש צורת התייחסות נוספת, קיצונית, קהות ואדישות, כלומר שאני לא יכול להשפיע על מהלך של דברים, אני נהפך אדיש לגביהם. זה שני הקצוות. קצה אחד זה קהות חושים ואדישות ביחס למאורעות שהפקיעו ממני את השליטה, את הבעלות עליהם. זה יחס קיצוני אחד, הקהות הזו. היחס השני, קיצוני, מהו? גאווה. הניסיון לדחוף את הראש בקיר, למרות שהקיר לא יזוז. זה שני הקצוות. דרך האמצע זה בירור היחס שיש למאורעות כאלה, ובירור היחס הוא נפלא. בירור היחס הוא בעצם יחס אמוני למאורעות, להטביע בהם חותם אמוני, להטביע ביחסי אליהם חותם אמוני, להבין שיש פה השגחה, הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו דרך האירוע הזה. זה הדבר המבוקש. אין לו כל יכולת לשלוט על רבות מן התרחשויות מהלך חיינו. אך על האופן בו, הנה זה נאמר מפורש, נכון? אך על האופן בו אנו מתייחסים אליהם, ודאי וודאי שיש לנו שליטה. המרגלים מגיעים לארץ ורואים פה יושבי הארץ קוברים את מתיהם. אין יום שלא יוצאות המון הלוויות. ישוע וכלב רואים את אותו האירוע, את אותו התופעה, בדיוק שרואים עשרת המרגלים. את אותו הדבר הם רואים. הם רואים ארץ אוכלת יושביה. הם רואים אנשים מתים כל יום. ישוע וכלב אומרים, הקדוש ברוך הוא מעסיק אותם במתיהם כדי שלא ישימו לב אלינו. עשרת המרגלים אומרים, אנחנו באים לתוך הביצה הזאת, נמות פה כולנו, נמות, עבדנו כולנו. והוציאו דיבה. אותו האירוע, שתי צורות התייחסות. לכן פרשת שלח בסופה, איזה פרשה יש בסופה של פרשת שלח? לא לחינם, פרשת ציצית. זה בדיוק העניין. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זינוכם. כן? יש פה קריאת אזהרה וציווי לא ללכת אחרי העין החיצונית, שמשקפת לנו ומפרשת לנו את המאורעות בצורה לנכונה, כמו שראינו כאן. שקוראים דברים שמחוץ לשליטתנו, אנחנו דופקים את הראש בקיר. זה העין החיצונית. היא זו שקובעת את היחס המוזר והמשונה הזה, חסר התוחלת, כלפי מאורעות שאין בכוחנו לשנותם. זה היה לא תטורו, אלא וראיתם אותו. ראיית התחלת, כן, היא מזקקת את המבט שלנו. היא הופכת את המבט שלנו לרוחני יותר. מבט שחושף את יסודות האמונה ביחסנו למציאות. ואז אתה יכול להתייחס לפקק של, של, של 3 קילומטר, שהווייז אומר לך שהפקק הוא 23 דקות, ואתה נמצא פחות או יותר 20 דקות כדי להגיע לעבודה, אתה צריך להגיע לעבודה תוך 20 דקות, והפקק הוא 23 דקות. אם אתה בא מצויד עם הכלים האלו, הסיפור הזה, זה סיפור מתח. מה הקדוש ברוך הוא יעשה פה? מאוד מעניין. מה הולך פה להיוולד בתוך הסיטואציה המביכה הזו של 23 פקק, דקות פקק ועוד 20 דקות צריך להיות על פתח המשרד. והבוס הוא לא כזה סובלני, ובפרט שגם איחרתי אתמול. מה יהיה פה? מאוד מעניין. אני לא יודע אם נדע את זה היום. לא יודע. אבל אני את חובתי עושה. אני מנסה לייצר חשמל מהזבל הזה. אני מנסה לנצל את האנרגיה הזאת, הפקק, בשביל לייצר משהו. כמו איזה טורבינה שמייצרת זרם. או אני מנסה לייצר משהו. ביחס נכון, קודם כל לא חוזרים, אוף הפקד, אוי, איזה פקד, לא חוזרים על המילה הזו. לא אומרים מילה, אין שום טעם וריח בזה. למי זה מועיל, למי זה נחוץ, מה ההיגיון בדבר, מה זה בונה, מה זה מקדם, לא מדברים. אתה רוצה לעסוק במשהו, תסתכל על נוף מימין ומשמאל, כן? הוא נע מאוד מאוד לאט, כמעט בעמידה, תסתכל יפה על הבתים של רמות, בשיפולי רמות, איך בונים בתים חדשים. כן, אתה יכול להסתכל גם שמאלה קצת, יש יערות יפים, אתה יכול לראות את הבתים שם בראש ההר, תסתכל על אזור התעשייה של הר חוצבים, מאוד נחמד, איזה בנייני ענק. אם יש לך איזו אישה שם יושבת, כן, אשתך במקרה, מימינך, דבר איתה, אם יש חבר, זו הזדמנות להכיר אותו, ולפתוח איזה נושא שלא הספקת לפתוח. לא משנה, יש רעיונות למחביר, אתה יודע מה, סתם תגלגל את השיעור שאתה אמור להעביר היום שעה 12, תגלגל אותו בראש, מה אכפת לך? רצית להעביר שיעור לשבועות על מגילת רות, הנה יש לך אפשרות לגלגל אותו בראש, במהירות אפס. קדימה, גלגל אותו בראש, בבקשה. אתה יכול להגיע לאמצעו, אפילו לכולו, לגמור את כולו, עד שאתה גומר את הפקק. פילים פלאים, מה הבעיה? בסדר, צריך להתגלח, כן? מכונת גילוח עם הכשר של הבדץ, תגלח, עם הראש של... בסדר, תעשה משהו עם עצמך. אבל אל תתעסק בפן החשוך של הפקק. חנה וחנה. וזה מאוד מעניין לראות מה התרחש כאן. אז פתאום מגלב, זה לא מוכרח להיות, אנחנו לא עוסקים פה עכשיו באיזה מין ה-happy end שהתחיל כזה. כן? ממש לא. אבל זה קרה לנו הבוקר. שהווייז דיבר באמת על להגיע ב-859. אמרנו אחד לשני, אחד לשנייה, לא מדברים על הפקק. יש לנו מספיק על מה לדבר. התחלנו לדבר, פתאום שומעים מהווייז, מסתכלים, 8:32. איך זה ירד בדיוק, זה לא ברור. לפעמים זה לא מתעדכן ברגעים הראשונים, אז... אבל זה התיישב יפה על 8:59. מכירים כבר את התעלולים של הווייז. זה התיישב יפה, יישב יפה. עכשיו אנחנו מסתכלים, מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו? איך הוא מגלגל? תמסור את זה לא, מה אתה מתעסק עם זה? מה, אתה מסוגל להתמודד עם דבר כזה עם הכוחות האנושיים שלך? למה מי אתה? הפקק הזה תלוי בכל כך, בכל כך הרבה גורמים. אתה סך הכל איזה קובייה בתוך האלף מכוניות האלו. אז מה אתה יכול לעשות פה בכלל? תקוע שם באמצע הפקק. מה אתה יכול לעשות? חוץ מאשר למסור ולגלגל את זה לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות עם פקק. אתה יודע מה לעשות עם פקק. אבל אני יודע שאתה יודע. כן, וזה מספיק. זה כל מה שאני יכול לעשות כרגע. וממילא, הפקק הזה, גם הוא, יצירה מיוחד במינה. מיוחד במינה. פקק. לא משתלב לי טוב בסדר היום. לא בא לי טוב. אבל בעולמך, ריבונו של עולם, גם להקביש יש מקום. אפילו ג'וק הוא חיוני. כן? בעלי חיים מוזרים, שאנחנו היינו מבטרים על נוכחותם כבר ממזמן. מי מאיתנו צריך את היצורים האלה בכלל? רק ריבונו של עולם יודע כמה הם תורמים לעולם בעצם נוכחותם. התפקיד שלהם ביחסי הגומלים שלהם, כן? עם יצורים אחרים. אותו דבר פה. מחכים, מחכים. 8:35. מסלולים בבקשה. פני ימינה. גולדה. נוסעים לכביש גולדה. אפ, מוריד בעוד 3 דקות. יופי, ברוך השם, בסדר גמור. תודה רבה. הגענו ב-8:33 לפה, לקריית משה. מ-8:59 ירד ל-8:33. אז במקרה זה, איך אומרים, ביומו תיתן שכרו. יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא נותן לך את השכר באותו היום, אפילו באותו הרגע. יש מצבים שהוא משלם לך חודשית. יש מצבים שהוא משלם לך שנתית. כנראה שהשכר הוא גדול, הוא צריך להתבשל. תקופת ההיריון שלו, זה לא כמו אצל שרצים כמה ימים. זה ככל שהיצור והעובר הוא יותר משוכלל כידוע, שייך למין יותר משוכלל, ככה תקופת ההיריון היא יותר ארוכה. יש יצורים שמולידים ל-42 יום, ויש יצורים ל-52 יום, ויש יצורים לחודשיים, ל-3 חודשים, ויש יצורים ל-9 חודשים. עכשיו את הגדרה שאמרתי כרגע, תפוס פה איזה מדע, ניתן לי חזק על הפה. כאלה מה שאמרתי, ככל שיצור יותר משוכלל, כי יש כאלה גם 24 חודש. פילים, כמה זה? אבל לא יותר משוכללים איתנו. כן, בן אדם, זה נזר הבריאה. אבל הרעיון הוא, כן, וזה מה שחזל אמרו, אני מהר מתקן פה את הדברים, כדי שמישהו לא יסתער אלינו בחימת זעם ויגיד שאני מפברק, כן, ולא מקשר את הדברים בצורה נכונה. אז אני רק אזכיר דברי חזל שאומרים, כן, על הפסוק, שור כייוולד. אמרו חז"ל, שור בן יומו, איך הוא קרוי? שור. אדם בן יומו לא קרוי זקן, גבר. איך הוא קרוי? תינוק. אז בהתחלה הוא תינוק. אחרי זה הוא ילד, אחרי זה הוא נער, אחרי זה הוא בחור, אחרי זה הוא איש, אחרי זה הוא זקן. זאת אומרת, אדם הולך ומתפתח, מכיוון שהנשמה היא דבר גדול, היא לא יכולה להופיע בפתע פתאום, היא חייבת להופיע בדרגתיות. ככל שהמסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לך הוא יותר פלאי, ככה זה לוקח יותר זמן. זה גם תלוי בך, אפילו מעמיד לך בניסיון. לא תמיד זה הקריטריון היחידי, מסר פילי. לפעמים העיכוב הוא בגלל שאתה צריך לתקופת הריון יותר כדי לעכל את המסר וכן הלאה. במקרה הזה הקדוש ברוך הוא השתעשע איתנו. זה הקדוש ברוך הוא משתעשע, הנה הוא נותן לך את התוצאות המיידיות. לפעמים זה איזה מין בונוס, זה ספיחה לשכם, חמודים שלי, אהובים שלי. אהבתי את השיח ביניכם, לא לדבר על הפקק. בפרט שאתה, יואב, חלש בזה, אשתך היא חבל על הזמן, היא אריה, היא חזקה בדברים האלה, אבל בשבילך, בשבילה זה כסף קטן, זה לא. אבל אתה, של אחוז בפקקים, מסתכל פה, מסתכל שם, שמע, אמרת לי, אשתך, לא מדברים על הפקק, זה דבר גדול, זה רעש גדול בשמיים, רעש גדול, לא חשוב, אשתך לא הייתה צריכה את ההערה הזו, זה היה מיותר, אבל אמרת את זה בעיקר לעצמך, כדי לשמוע את עצמך. רוצה להגיד לך, לא רק שאמרת, לא מדברים על הפקק, גם פעלת בטה, שוחחתם על דברים חשובים, דיברתי עם עניינים שביניכם, עניינים שבין לילדים שלכם, כן? אהבתי. גם, הווייז. אני יודע, אפשר פורסט בלה, תביא טכני, הוא יגיד לך בדיוק, אני יודע מה, וכל, יגיד לך סיבות אחרות לגמרי. אבל את מי זה מעניין בכלל? כי כבר אמרנו, הפרשנות של המאורעות הן קשורות באופן ישיר לתפיסה המוסרית שלך את עצמך. זה בכלל לא משנה, אתם יכולים להגיד אלף ואחת סיבות למה הווייז צלצל ולמה ירדו. אתם יכולים להגיד אלף ואחת סיבות, זה בכלל לא מעניין אותי. עצם עובדה שכך זה משתקף לעיניי, אני אוהב את השקר היחסי הזה. מה זה אכפת לי בכלל? אז מישהו אחר יפרש את זה לפי הפרשנות שלו, לפי המדרגה שלו. אותי זה לא מעניין, מבחינתי זה נשיקה על המצח מריבונו של עולם. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. כך זה בא לי, מתוך המאמץ שלי. וכך ריבונו של עולם רוצה שנבין את הדברים. למרות שזה לא אמת מוחלטת, צריך להבין. זה לא אמת מוחלטת. אנחנו מדברים, אנחנו מברכים את הלבנה, ומזכירים שהיא מתמלאת, כן, ונחסרת. אני שואל אתכם, הלבנה היא מתמלאת ונחסרת? היא לא מתמלאת ונחסרת. המילוי והחוסר זה לא בגוף הלבנה. פשוט מסתתר את זה משהו. למה היא מתמלאת ונחסרת? כי זה משרת רעיון מסוים של מילוי וחוסר. כיוון שזה משרת רעיון מסוים, אנחנו מתייחסים אל התופעה הזו כמילוי וחוסר. למרות שבאופן עצמי זה לא מילוי ולא חוסר. ממש לא. אבל מכיוון שהגרם השמימי הזה נבחר במסורת ישראל לבטא את הרעיון של המילוי והחוסר, כך אנחנו מכנים את זה. אנחנו יודעים שמבחינה אסטרונומית זה לא נכון. אבל את מי זה מעניין? כשאנחנו מברכים את הלבנה, אנחנו מדברים במונחים כאלו, למרות שזה לא אמת מוחלטת. אז מה שקרה עם הווייז רבותיי, שלא תחשבו שאני תמים מדי. זה לא אמת מוחלטת. אבל את מי זה מעניין בכלל? זה מאוד התאים לצורת העבודה שלנו, שדבר כזה יבוא. ותהיה הסיבה שאו תהיה. ובוודאי שאפשר להסביר זה באופנים אחרים. אבל מבחינתי, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה. מה כבר עשיתי, כולה. אבל הוא יודע שאני רגיש בדברים האלה, ואני רק נוקף אצבע בדבר הזה, אז יש סיכוי טוב שפתאום יתרחש איזה משהו. זאת השם. כן. כן.
איך אמור להיות היחס לאדם שגורם לי
עבד?
זאת אומרת, לא...
דיברנו על זה באריכות בשיעורים הקודמים. אנחנו לא נוכל לחזור שוב לדברים.
לא, אני
מתכוון
לומר...
דיברנו.
אמונה, הכל בסדר.
לא, זה ברור. תראה, מוראות שעשויים להזיק לי, כל עוד אני יכול לפעול משהו כדי להסיר את הנזק, אני מחויב לעשות את זה. לא יצויר שהיה לי אפשרות לפתור את הבעיה של הפקק. אפשרות פשוטה. אני אומר בזה, כולם עשו את הצידה, כולם פנים לי מקום. אגב, כך עושים שיירות הביטחון של האח"מים. מה הם עושים? זה בדיוק מה שהם עושים. כיוון שבידם הדבר, כן, יש להם גם אפשרות לנסוע לשוליים. נכון או לא? יש להם אפשרות. ואם הם לא יעשו את ההשתדלות הזו של לנסוע לשוליים, הם יחטפו. כן? הצוות הביטחוני שהוא מבטיח, הוא מאפתר את שיירה של ראש הממשלה. אם הנהג יגיד, לא, לא, יש פקק! אוי ואבוי, יחטוף, הוא מפוטר מהעבודה על המקום. לא יכול להגיד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. כל מקום שאתה יכול לפעול כדי להטיב את המצב, אתה מחויב לפעול. דרכי ההשתדלות גם הן צריכות להיות מוסריות כמובן, אבל אתה מחויב לפעול. אנחנו אומרים תמיד, אמרנו, הגדרנו את זה כבר אולי 10 פעמים. מדובר על מאורעות שאין בידינו לעשות, להשפיע על הפורמט המציאותי שלהם. אין להם אפשרות. זה פקק נתון. אני רואה כאלה שבוחרים לנסוע בשוליים, אגב, לפתור את בעיית הפקק וזה בשוליים. ואז ממתין שם השוטר על האופנוע הגדול שם בעיכול, ואתה רואה טור מכוניות. טור מכוניות, עוצרים אותם. כנסות, 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 כנסות. זה לא פתרון טוב. כך אומר ריבונו של עולם. זה עובדה שהשוטר נמצא שם, זה לא פתרון טוב. זה אומר שזה לא פתרון טוב. זה הכל. כלל מאוד מאוד פשוט. טוב, יהיו מחלוקות, מה באמת גבול ההשתדלות שלנו כדי לשנות את הפורמט של האירוע. יהיו מחלוקות, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על ניואנסים דקים. נכון, לפעמים יש מקום לשאלה, האם פה אני צריך לפעול, פה אני צריך לפעול כדי לשנות. שאלה מצוינת, כל מקרה לגופו.
אני לא שאלתי על התייחסות, אני לא שאלתי על מעשה. שאלתי על היחס, זאת אומרת, כרגע יש בן אדם שגרם לי עוול. יכול לעשות, לא יכול לעשות, נגיד כבר עשיתי לו, אני אמור לאהוב אותו? אני אמור לחפש צידוקים כדי להגן עליו?
יש לנו,
איך אמור להיות אחר?
יש לנו כללים הלכתיים ברורים בדבר הזה. אדם שפגע בחברו, צריך לבקש ממנו מחילה. פגע בי. לא יכול להגיד, פגע בי, השם אמר לו כלל, כן? הוא צריך לבקש מחילה. אגב, אני יכול למחול. זאת אומרת, יכולת המחילה שלי על העוול שנעשה כלפי הוא מאוד תלוי במדרגת האמונה שלי. וזה בדיוק דברי דוד המלך. אגב, זה לא בדיוק דברי המלך. שוב, אני צריך מיד לסייג כדי שלא יתפוס אותי איזה מייבין, כן, שקרא קצת הפסוקים. אנחנו יודעים שדוד המלך בסופו של דבר העניש את שמעי בן גרא. אבל הוא עשה חלוקה מאוד מדויקת במה שקשור אליו לדוד, במה שקשור אליו כאדם, הוא מחל, כזה כפרת אבונות וכו' וכו'. במה שקשור לצד הממלכתי, הוא לא מחל. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי כבודו זה כבוד האומה. מצד הצד הממלכתי זה לא בידיו למחול. לכן הוא מצווה על בנו, על שלמה, להרוג את שמעי בן גרא, למצוא דרך חוקית להרוג אותו. הוא חייב מיתה. אבל דוד לא יכול לעשות את זה, מסיבה מאוד ברורה, כי יגידו שזה נקמה. אז הוא נותן את זה לבנו, כן? שלמה, שהשלום שלו, זה עידן אחר. שם הוא יכול לעשות את הפעולה הזו, בלי שום חשש חשדנות. אתה מבין את הנקודה? זה דבר מעניין, לבחון את זה בכל מיני, כל מיני דוגמאות, כן? בסדר. אז אם אתה מדרגה גבוהה, אם אתה מדרגה גבוהה, אתה יכול לקחת הכל לעצמך. תודה רבה מה שעשית. ביזית אותי. גנבת לי. כן? גנבתי. תראה, אני דבר עליך למשטרה כדי שתגנוב לאחרים. אבל הכסף שגנבת לי, זה בדיוק הסכום. אבל בדיוק הסכום שאני לא לקחתי, או קיבלתי שלא קשורה. כן? קיבלתי סכום מסוים שהייתי אמור להחזיר אותו, אבל לא החזרתי אותו. לא משנה. זה בדיוק הסכום שבזבזתי בלי צורך. אני יודע, אלה זה דבר מסוים. הקדוש ברוך הוא לקח את הסכום הזה. כן? כי בזבזתי לו סתם על מותרות חסרות ערך ותכלית. יש סיבה. למה הכסף אני אקח? אם אתה מדרגת אמונה כזאת, אתה יכול לסלוח לו על עצם הגניבה. כמובן שאתה עושה הכל כדי למנוע את ההיזק שהוא יזיק לאחרים ויגנוב גם להם. לכן אתה מדווח. כן? רבותיי, תיזהרו, פלוני אלמוני, הוא שולח ידיים לכיסים. אבל מה שנוגע אליך? תודה רבה, אדוני הגנב. אתה לא יפה מדרגת האמונה שלך. אם הדרגת האמונה שלך היא לא גבוהה, הרי באים לעזרתך ההלכות המפורשות שהוא חייב לבקש ממך סליחה. נפגעת מסכן, נפגעת. הוא צריך לבקש ממך סליחה. הוא צריך לבקש ממך סליחה. זה המדרגה שלו. זה המדרגה שלו. אתה צריך סליחה, אתה צריך שיפייסות. כן, נפגע הכבוד שלך. זה רובנו אגב. רובנו. ואם לא מבקשים איתנו סליחה, אנחנו שומרים תינה. ולפעמים כלפי אנשים שמתפללים איתנו בבית הכנסת ביום כיפור. ומי יודע אם תפילתנו מתקבלת ותפילתם מתקבלת. לפעמים האדם הזה הוא שליח ציבור, ובתוך הציבור יש אנשים שלא סובלים אותו. אז המחילה מבחינתנו למדרגה שלנו, המחילה היא מאוד מאוד נחוצה. זה הדבר שמסדר את מערכות היחסים הרגשיות בין בני אדם. אבל אדם שהתעלה באמונתו, הרי שהפגיעה והעוול שנעשה לו זה חומר גלם אמוני מדהים. הרב כבסייני מאבוני. שם אמר לו כולל. סוגיה מעניינת. צריך לבחון אותה בכל מקרה.
זה שהרב אומר אבל להזהיר אחרים.
אה?
אם זה להזהיר אחרים.
אחרים.
לא, זאת אומרת שאני מבין שזה לא בדיוק פגיעה.
לא. מה זה להזהיר אחרים? הרי זה שהזיק לי, איך הוא קרוי בלשון חז"ל? לא, איך הוא קורא בשביל חז"ל? מגלגלים חובה? אני חייב. הוא חייב. זאת אומרת, מצווה עצמו הוא חייב. מה זאת אומרת הוא חייב? החיים שלו לא מוסריים. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בקלקולים שלו כדי להניש. עכשיו, למה אני מזהיר אחרים? אני מזהיר אחרים מכיוון שהוא חייב. כן? שור מועד. כיוון שהוא שור מועד, אני מזהיר אחרים שלא יחוו בגחלתו. שלא ינגח, שלא יגוף, שלא יבעט. או, זאת אומרת, הסיבה שאני מזהיר אחרים זה לא בגלל החשבון שלי איתו. החשבון שלי איתו מוצע. תודה רבה, קניתי מדרגה. ואני מזהיר אחרים, כחיה וזה, צריך להיזהר מנו. לכן אני מזהיר אחרים, תיזהרו. תיזהרו, תיזהרו מנו. תשמרו. זה הסיבה. אין לי שום בעיה איתו. מערכת היחסים שלי איתו. שום בעיה. כמובן שאם הוא ירים על האבן ויזרוק לעברי, אני לא אגיד לשם ייחוד טרח, אני ודאי שלא. אני אנסה למלט את עצמי. אם אני אצליח, מה טוב? כנראה שהמבחן היה במקרה הזה, לבחון את מידת הגמישות והזריזות שלי. כן? לא הייתי צריך להינזק, לא פציעה ולא מוות. כן? ברוך השם. אני אעשה הכל. אני אעשה הכל כדי להימלט מזה, ודאי. זו שאלה. כן? וגם להזיק אם צריך עזרה כדי ש... שברו לו את הידיים. טוב. אנחנו פה עוסקים בכללים, כן? יש פה, אם כי בהמשך, יש פה כמה וכמה סיפורים יפים שימחישו לנו, כן? או יורידו הלכה למעשה את הכללים הנפלאים האלו. תכף אנחנו נגיע אליהם. אני לא יודע אם היום, כן? לא, 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 לא יודע שלא היום. אז בואו רק נראה, נגיע איזה נקודה ונכנה. אין לנו כל יכולת לשלוט דבר רבה, כן. אך על האופן בו הם מתייחסים אליהם, ודאי וודאי שיש לנו שליטה. בפעם הבאה שנחלה, אין מה לעשות, כן? זו עובדה ברגע זה. נעשה הכל כדי לרפא את עצמנו, אבל כרגע, כן? חולים. בפעם הבאה שנחלה, או שלא נשון טוב בלילה, מה שקרה לי הלילה, או שניתקל בזר, או בקרוב משפחה שהתנהגותו אינה עולה בקנה אחד עם מצוות התורה, ונרצה שהדברים יהיו אחרת, נשתדל לחשוב לעצמנו, שאותו רצון שהדברים יהיו אחרת, נובע מהחלק האגואיסטי שקיים בתוכנו. ואנחנו חושבים שרק ראיית המציאות שלנו, היא הקובעת את ערכה של המציאות. ואם יש פקק, סימן שאין עתיד לעולם. שום טובה לא יכולה לצמוח מזה, כך אומר אגואיסט. כן? שום טובה לא יכולה לצמוח, זה תפיסה אגואיסטית. מכיוון שלא נוח לי הפקק, אז איזה תועלת יכולה להיות בו? מכיוון שאתה לא מוצא חן בעיניי, אז מי בכלל יאהב אותך? מי בכלל יאהב אותך אם אתה לא... אם אתה לא מוצא חן בעיניי? אם על פי עמת המידה שלי אתה לא בחור נחמד? אז מי בכלל יאהב? אין לך סיכוי. אתה אבוד. תרד מהכביש. אין לך עתיד ואין לך תקווה. כי אני לא אוהב אותך. אני מגחך את זה, בכוונה אני מגחך את זה, כדי שנבין עד כמה תפיסות צרות וחלקיות כאלו, שהרבה פעמים הן רגשיות, הרבה פעמים נובעות ממידות מקולקלות, כבר דיברנו על גאווה, עד כמה הן לא משקפות המציאות. כשמסתכלים דרך החור הקטן הזה של המנעול, מה כבר אתה רואה מנקודת המבט שלך? זה נובע מהמקום האגואיסטי שקיים בתוכנו, שלאות אחרי הערכה, יוקרה, אנחנו דיברנו בעיקר על שליטה, המרכיב השלישי, כן? הערכה, אני השולט, יוקרה, כן? ושליטה. שלושה דברים. כן? הכעס שאנו חשים הוא תוצאה של התסכול שלנו מכך שאיננו מצליחים לנהל את מהלכיו של השם ואת העולם כולו. במילים אחרות, רבותיי, כן? בהתאם לרצונותיו, במילים אחרות, כן? אומר הרב קוק באורות הקודש, האדם זה שורש, זה שורש, 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 של השורש השורשים של כל תופעה הזו, כן? האדם מקנה בקדוש ברוך. הוא רוצה לשלוט. מי אמר את זה? נבוכת נצר. אלה על במותי אב, אדמה לעליון, כן? זה לא דבר רחוק. אמנם אנחנו לא כאלה מגלומנים עד כדי כך, אנחנו לא סנחריב ולא נבוכת נצר, ולא, נכון, נכון. אבל זה פשוט לא יאמן. אנחנו לפעמים אומרים את זה גם, כן? כן? אומרים. לא בדיוק אומרים, אבל מרגישים שהיינו יכולים לנהל את העולם טוב יותר מאשר ריבונו של עולם. זה בדיוק הניסיון לסלק את הידיים, כן? של ריבונו של עולם מההגה וליטול אותם לידינו. אנחנו ננהיג טוב יותר. אנחנו נוביל את המציאות לתיקונה טוב יותר. רק תסלק את הפקק הזה. רק תסלק את האדם הזה. רק תסלק את החום הזה ואת הקור הזה, ואני לא יודע את מה. זה קשור לאיזה שורש עמוק ביותר, שיסודו הוא בחטא אדם הראשון ובהצעת הנחש, והייתם כאלוהים, יודע טוב לא. שהוא הכניס בליבו של האדם את הקנאה באלוקים, כלשונם של חז"ל. לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, מה פתאום הוא מחליט שהוא למעלה ואנחנו למטה? אמר הנחש לאדם, תתפאר על החוצב בך. תתפאר על החוצב בך. יש לך את ההצדקה. הוא שם בך נשמה. תשתמש בחלק אלוק הממעל כדי לגבור עליו. ואם אתה לא יכול לעשות את זה ביחיד, קח לך עוד איזה חבורה, תבנו לך מגדל שראשו בשמיים, כן? קרדומות כדי להפיל אותו מהשמיים, כלשון חזל, זה הכל סוד. אבל זה הרעיון. אז כל אחד בונה לו את בניין בבל שלו, את מגדל בבל שלו, כדי להרער על הסמכות האלוקית. אתה לא תנהל את העניינים, אתה לא תחליט מי עכשיו יחלה בזה, ומי פה פה, ומי עני ומי ישיר. אני מחליט, ואני מערער על צורת ניהול העולם. נראה בחייך. צחוק, נכון? כשאומרים את זה בצורה כזו, זה אפילו מעורר איזשהו חיוך, כן? ועוזר לנו קצת להתנתק מהשלויות, ולהבין שאנחנו כמו ילדים קטנים שמשחקים בארמונות חול על שפת הים. עוד מעט יבוא הגל וישטוף את הכל. עוד מעט הוא יבוא. מה אתה בונה בניינים בחייך? מה אתה בונה? קצת ענווה, קצת ענווה, מה קרה לך? אך למעשה קיים בקרבנו חלק אחר, גבוה ומרומם, שימו לב, זה דווקא החלק שמסכים עם מעשה השם. החלק של הענווה שמבטל את רצונו לרצון השם. אך למעשה קיים בקרבנו חלק אחר, גבוה ומרומם, שרצונותיו עולים בקנה אחד עם רצון השם יתברך. כן? עשה רצונו כרצונך. זהו, החלק שבו אנחנו יכולים לעזר כדי להתאים את הרצוי לנו עם המציאות הקיימת. טוב, דיברנו על זה באריכות. אנחנו נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה, מחר, קרי, מחר, ברוך השם.